התוכנית משודרת בחסות רשת מחסני חשמל,
שמחסלים קולקציה ומציעים עד 40% הנחה על כל הקולקציה הישנה. הכל חייב להימחר בכל מחיר. רשת מחסני חשמל.
הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה, הקצה, KZ Radio, נקודתם.
Welcome, it's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's the voice.
The radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
סימסקול ברדיו קצה, תוכנית מספר 234, 10 בספטמבר, יוד אלול. את התוכנית עושים, עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור. תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש. תודה לקואמי ותודה לכם שאתם איתנו פה בשידור החי, 2 וכמעט 2 דקות, באולפני רדיו הקצה בתוך מכללת BPM בדרום תל אביב. או אם אתם שומעים את ההקלטה, בוקר טוב לכם, לילה טוב לכם. ותודה שאתם מקשיבים, לא משנה מתי אתם, וגם תודה לנותני החסות שלנו, מחסני חשמל. אתם יודעים, אומרים לנו שבמחסני חשמל אפשר לקנות סמארטפונים במחירים מזולים בישראל, אז כדאי לכם לבדוק, מתנה לחג, החגים, תארגנו לכם מתנה לחג, ואל תשכחו להגיד להם ששלחו אתכם מרדיו הקצה, יאיר מרדיו הקצה, הם ידעו במי מדובר. אז תודה גם להם. כרגיל, אני אעשה היום משיכת חבל בין שני הצדדים של המוח שלי, הצד שרוצה לנגל לכם כמה שיותר מוזיקה, והצד שרוצה לדבר כמה שיותר על סרטים חדשים, ולדבר ולדבר ולדבר, ונראה איך זה יצא, ואיכשהו גם הדברים שאני רוצה להגיד שהם לא קשורים לקולנוע, עדיין הם קשורים לקולנוע, למשל זה. עם זה אנחנו פותחים. השבוע, 6 בספטמבר 1991, ממש השבוע לפני 28 שנים, על הבמה, בלוגוס. יוסי אלפנט מת באמצע הופעה, על הבמה, עם הגיטרה ביד. ובעיניי באמת המוזיקאי הישראלי שהכי אהבתי, ושגילה לי את המוזיקה הישראלית, ושאיתו התחלתי את הרומן שלי עם המוזיקה הישראלית, הייתי נורא סנוב לפני ששמעתי ספציפית את השיר הזה, ועדיין הוא כאן איתנו, ועדיין זה השיר הישראלי, העברי, שאני הכי אוהב בכל הזמנים, מאז שנות ה-80 ועד היום, סדר יום, יוסי אלפנט. בחדר יום, 28 שנים בלי יוסי אלפנט, 6 בספטמבר 1991 בלוגוס, בין מרחוב נחלת בנימין, אז הוא נפטר, ואנחנו עדיין מרגישים את יוסי אלפנט, גם כי זה, כאמור, שיר שאני נורא אוהב, אבל גם סרט חדש, שעכשיו ממש מוקרן בפסטיבל טורונטו, ואתמול פתח את הרטרוספקטיבה למפיק מרק רוזנבאום בסינמטק תל אביב, סרט שנקרא מאמי, עיבוד קולנועי, אנחנו נדבר עליו כשהוא יצא לבתי הקולנוע, עיבוד קולנועי לאופרת הרוק של אהוד בנאי ויוסי מר חיים והלל מיטלפונקט מ-1986 בצוותא, ויוסי אלפנט היה שם עם הגיטרה וגם השאר, גם שיחק את התפקידים, אני חושב שאת הרופא, התפקיד שמגלם בסרט אירן צור, לא זוכרים, לא, בעצם את בעל הפאב, התפקיד שמגלם בסרט יובל בנאי. אז הנה, אז גם המורשת המוזיקלית של יוסי אלפנט עדיין חיה וקיימת בסרט חדש, אנחנו עוד נדבר עליו בהמשך, אבל עכשיו ממש בחורתו העולמית בפסטיבל טורונטו הייתה השבוע, ואתמול בחורה ארצית בסינמטק תל אביב. ויוסי אלפנט, בלי יוסי אלפנט לא חושב שהייתי מתוודע לקיומו של אהוד בנה. יוסי אלפנט היה גיטריסט והמפיק של אהוד בנה והפליטים, האלבום הבכורה של אהוד בנה. והיום ממש, 10 בספטמבר, בדיוק 10 שנים אחרי שיוסי אלפנט נפטר, 10 שנים ו4 ימים, בעשרה לספטמבר, על פי התאריך הלועזי, זה היום שבו נפטר שרון אמרני. לפני 8 שנים עשיתי סרט על שרון אמרני, הבמאי שלו ביים, הוא ביים סרטים קצרים ודרמות טלוויזיה ופרסומות, וכל הזמן היה אמור להיות ההבטחה הגדולה של הקולנוע הישראלי, לקראת הפיצ'ר שכולם חיכו לו וידעו שהוא יהיה יוצא דופן, כי הוא היה באמת איש יוצא דופן, והוא היה בין הדור של הדור שגילינו פתאום, דור צעיר של הקולנוע הישראלי, דובר קוסשווילי, ניר ברגמן, יוסף סידר, כל האנשים האלה, הוא היה אמור להיות חלק מה פריצה הגדולה של הקולנוע הישראלי, לפחות ככה אני חשבתי, ואז במידה מסוימת, הסרט התעודי הזה, זה היה על במאי שאף אחד לא מכיר, כי הוא לא עשה את הסרט הגדול שלו, אבל אנשים שפעלו בצידו, ובני גילו, ובני דורו, ובני מחזורו, הגיעו לגדולות, כאמור, יוסף סידר, ניר ברגמן, ודובר קוסשווילי, וכשעשיתי את הסרט, פניתי לאהוד בנאי, שהלחין את הפסקול לסרט של, סרט הגמר של שרון אמרני, לג בעומר, פניתי אליו שיכתוב את המוזיקה גם לסרט התעודי שאני עושה על שרון אמרני, ונורא רציתי גם שיהיה שיר בסרט באותה תקופה, אהוד בנאי. ואני אומר לכם, זה היה לפני 8, אולי אפילו 9 שנים, בזמן העבודה על הסרט, והימים האלה שביליתי עם אהוד בנאי בסטודיו שלו, עדיין מהימים היפים שהיו לי בחיים לדבר מוזיקה עם מאסטר, זה היה מדהים. נורא רציתי שיר, ובאותה ימים אהוד בנאי עבד על ההקלטות של האלבום שלו, רסיסי לילה, והוא אמר, תקשיב, יש לי, והוא הראה לי, שמיע לי כל מיני סקיצות, כל מיני דברים, וכל מיני דברים ישנים, והוא אמר, יש לי שיר שאני חושב לגנוז אותו, אני לא רוצה, לא חושב להכניס אותו לאלבום, יש לי אותו רק ברמת דמו וסקיצה, והוא השמיע לי את השיר, וחשבתי שהשיר מתאים בול, קודם כל במילים, מבחינה אסוציאטיבית, המילים התאימו לי לסיכום חיים של בן אדם, בן אדם ואיזשהו סוג של דימוי כמו חיים בסרט, או חיים שאנחנו רוצים לחזור ולחוות את החיים כמו סרט, ולראות אותם כל פעם קצת אחרת. אבל אז התברר שאהוד בנאי בכלל כתב את השיר הזה, לא על סיכום חיים, וזה לא הספד, וזה לא אלגיה, אלא הוא כתב את זה בעקבות הופעה שהייתה לו, שהוא הרגיש שהייתה הופעה לא טובה, הוא הרגיש פספוס, שהוא פספס את הקהל, אז הוא כתב את השיר הזה מן הרצון הזה של כאילו לרצות לעשות, לעבור את ההופעה שוב, לתקן אותה ולעשות אותה פעם נוספת, אבל אני שמעתי בראשי את מה שאני רציתי לשמוע, וככה שכנעתי אותו להקליט את השיר, והוא הקליט את זה עבור הסרט, ואז בסוף הדבר גם הכניס את זה לתוך רסיסי לילה. אז זה אהוד בנאי, מתוך הסרט שלי, שרון אמרני זכרו את השם, ובסוף גם מתוך רסיסי לילה, עד הפעם הבאה, לזכר שרון אמרני, היום, לפני 18 שנה.
אחרי שכבר הרזנו את הכל, והתפזרנו, תמיד נשארת עוד מילה אחת, שלא אמרנו. עניין אחד סגור שלא פתחנו, וצליל טועה שמאחור שכחנו, עד הפעם הבאה. אחרי שהחלום נמוג ולמציאות חזרנו, נשאר לו רגע חמקמק שלא תפסנו, ואם אפשר היה להחזיר גלגל כמו בסרט, יכול להיות שזה היה עובר לגמרי אחרת. עד הפעם הבאה. הזמן לזוז, נהיה כבר מאוחר, ומשהו באוויר נשאר תלוי, זה לא ממש נגמר. תמיד נשאר מבט אחד שלא קלטנו, תמיד נשאר עוד שיר אחד לשיר ועוד לא שרנו. עד הפעם הבאה. וים של מבטים עיניים מסתכלות עליך, ומה שתעשה הזמן חומק מבין אצבעותיך. ניסית לאמרי לפתוח שערי שמיים, אבל על האדמה אתה הולך בינתיים. עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה. עד הפעם
סינמסקופ.
Yeah.
עם יאיר רווה.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
אהוד בנאי, מתוך רסיסי לילה, בסרט שלי בשרון אמרני, זכרו את השם, יש מיקס אחר לשיר הזה. אני כל פעם מופתע כשאני מנגן את זה מהדיסק, שיש לזה מיקס אחר. קטעים אינסטרומנטליים, הפסקול המוזיקלי מתוך הסרט שרון אמרני, זכרו את השם, וגם מתוך לג בעומר, תמצאו באלבום האחרון שאהוד בנאי הוציא, אלבום בינתיים, אש קטנה. שם יש גם את הקטעים האינסטרומנטליים. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על קולנוע. היום זו התוכנית שבה אני מתבייס על סרטים. אז נתחיל עם זה, חלק שני או חלק שתיים, אני לא יודע בדיוק איך מבטאים את הספרה, זה It, Chapter 2. לפני שנתיים בדיוק, תחזרו ממש בדיוק שנתיים אחורנית, כאן דיברתי די בחיבה, על סרט אימה שנקרא זה, It, של במאי די אלמוני באותו רגע, סרט אחד שלא ראיתי לפני זה שקרה מאמה, שחיבבתי, אבל It ממש הפתיע אותי מבחינת איכות הבימוי שלו, אנדי מושייטי, לקח לי הרבה זמן לברר איך מבטאים את השם שלו, הוא ארגנטינאי, אז אני חושב שנטייתנו בארץ היא לקרוא לו קצת אנדי מושייטי, כי אנחנו חושבים שהוא איטלקי, אבל לא, הוא ארגנטינאי, אנדלס. אנדרס מושייטי, מושייטי, זה השם שלו, שממש הבריק בסרט ההוא מבחינת בימוי, בימוי אימה, וגם בימוי, לראות איך, זה הייתה תקופה כזאת של סרטים שעשו מחווה לסטיבן ספילברג, ועשו את זה טוב, הגודזילה הראשון למשל שעשה את זה, וגם It, זה, לראות הסרטים שנעשו או על ידי ספילברג או בהשראת ספילברג, או סרטים משנות ה-80, זו הייתה תקופה גם, זה היה מאוד בסמוך לעלייה של Stranger Things לנטפליקס, אז בכלל הנושא הזה של נוסטלגיה לשנות ה-80, אני והחבר'ה, גוניז וכן הלאה, אז הסרט הזה עשה את זה מאוד, מאוד יפה, והצליח להיות מאוד קריפי, ודי מלחיץ, ודי מגעיל, ודי מפחיד, בעיקר כי הוא עשה את הדבר הזה שסטיבן קינג יודע לעשות הכי טוב, הוא נכנס לתוך הנשמה והנפש של הילדים האלה, ילדים בני 13, ותיאר מה מפחיד אותם ואיך מגיעה המפלצת הליצן הרצחני פניווייז ויודעת ללחוץ לכל אחד מהם בדיוק על הפחד הספציפי שלו. זה לרוב קשור או בבריונות או במשהו שקשור בהורים או בריונות והורים, איזשהו סוג של משהו שקשור במשפחות או הלא מתפקדות או המלחיצות או החולות או האלימות שבתוכן הם חיים, ואז מגיע איזשהו מפלץ כזה שלוקח את הילדים ולוחץ להם על הכפתורים הכי אפלים שלהם והכי מלחיצים שלהם והכי מפחידים שלהם ומגשים להם את הפחדים. כל הדבר הזה, כל הדברים שהם בפנים, הוא ממחיש להם את זה כלפי חוץ, וככה הוא מנסה לצוד אותם. אבל אותה חבורה בסרט המקורי, חבורת הלוזרים, שבעה חברים, מצליחים להביס את פניווייז. זה החלק הראשון בספר, באית, ספר של 1,000 עמודים, שיצא ב-1986. במקור הספר מתעסק בשנות ה-50, וזה היה מאוד יפה שסרט שנעשה בשנות ה-2000, מתייחס לנוסטלגיה של שנות ה-80, כי הוא דיבר בדיוק לדור שלי, שאנחנו כזה זוכרים, לא את אין לי געגוע לשנות ה-80, יש לי געגוע לסרטים של שנות ה-80, והוא עשה את זה מאוד יפה, עם המוזיקה ועם הכל. הסרט כל כך הצליח, גם בארץ וגם בעולם, שהיה ברור שמיד יעשו חלק 2, וגם היה חומר גלם ממה לעבוד, ממה לצאת, כי כאמור, הם איבדו את החלק הראשון של ספר שנמשך 1,000 עמודים, ועשו את זה בסרט שנמשך 2.5 שעות. ועכשיו הם מאבדים את החלק השני של אותו ספר, את החצי השני של אותו ספר, שחוזר אל אותם דמויות 27 שנים אחר כך, שמוזעקים, הדמויות מוזעקות שוב לאותה עיירה, עיירה דרי במיין, העיירה הבדיונית של במיין, שבה רוב הסיפורים של, או חלק גדול מהסיפורים של סטיבן קינג מתרחש, כי פניווייז חוזר, הוא חוזר, אנחנו יודעים את זה מהסרט הראשון, הוא חוזר כל 27 שנים. ואני חושב שאולי עדיף היה לחכות 27 שנים עד לספר סרט ההמשך, זה היה מועיל לסרט מאוד, כי אני מניח שלקח די הרבה זמן לפצח, איך לאבד ספר כל כך גדול לסרט קולנוע, כבר הפכו אותו למיני סדרה בטלוויזיה, והוא עבר לא מעט ידיים על תסריטאים ובמאים שהיו אומרים לביים אותו, עד שהוא הגיע לפורמט הנוכחי שיצא ומאוד הצליח לפני שנתיים. כלומר, הוא עבר תהליך של פיתוח. אחד הדברים שאין בסרט ההמשך זה את אותו תהליך של פיתוח והבשלה. זה סרט שנראה מאוד חפוז, שכתבו, לא רואים שם הרבה דרפטים. אחד העדויות הזה זה האורך באמת מפלצתי של הסרט, כמעט 170 דקות, שזה כמעט 3 שעות. כלומר, תוסיפו, כן, 20 דקות פרסומות ואתם נמצאים 3 שעות בסרט. עכשיו, ואמרתי את זה גם, אז אני קצת חוזר על עצמי פה, אני אומר שאני חושב שיש משהו שהוא אנטי-ז'אנר בסרט אימה של 3 שעות. לצערי גם ראיתי אותו באיימקס, זאת אומרת, זה 3 שעות ופי 2 המסך. הכל יותר מדי מבחינת כמות האלימות והגועל והניסיון להפחדות. אני לא אומר הפחדות, הניסיון להפחדות. אם הסרט היה מאוד מפחיד, אז זה היה נותן לו יתרונות בעיניי. אז יש כמה סט פיסס מעניינים, הוא מתחיל עם סצנה ממש מפלצתית, דוחה, גואלית, אבל מבוימת מאוד טוב, ויש עוד כמה רגעים כאלה לאורך הסרט, אבל יש פה שני דברים. אחד, גודש עצום של אירועים שלא מוסיפים לדבר הזה. אנחנו עכשיו עם 6 דמויות, לא עם 7, שחוזרות לעיירה, וכל אחת מהן צריכה להתמודד עם השדים שבתוכה, ועם השדים הממשיים שאיתם צריכים להתמודד, עם ההיסטוריה שלהם בעיירה, עם הדברים שהם הדחיקו ממה שקרה כשהם היו בני 13, ועם המפלצת שתוקפת עכשיו שוב, ושמאיימת לטרוף אותם, רוצה לטרוף אותם, והם צריכים איכשהו להתגבר עליה. אז אנחנו רואים בעצם שישה סרטים, זה אפשר היה לעשות או שישה פרקים בסדרה, או שישה סרטים, כל אחת על דמות אחרת, ובסופו של דבר זה די חוזר על עצמו, המבנה של הם רואים משהו, נכנסים לבחון משהו, ומשהו מושך את תשומת ליבם, ואז הם מתמודדים עם משהו שמבהיל אותם ומגיל אותם ומפחיד אותם, ותוקף אותם. שוב ושוב ושוב. עכשיו, כשזה קורה לילדים בני 13, אז אנחנו מבינים, זה הרעיון בילדות, איזשהו סוג של תמימות, איזשהו סוג של טיפשות, איזשהו סוג של סקרנות, איזשהו סוג של חיפוש אחרי הפחד והמתח והאימה. אבל כשזה קורה, כעבור 27 שנים לאותם אנשים כשהם כבר מבוגרים, אז אני כבר פחות מתפעל מהאימה, אני קצת, ואני פחות רוצה לצעוק להם, תיזהרו מאחוריכם, אל תיכנסו לשם, כי אני מרגיש שאני בנוכחותם של דמויות קצת מטומטמות, שעושות את אותם טעויות שוב ושוב ושוב, ואני נמצא בסיטואציה, אני כצופה נמצא בסיטואציה, בסיטואציה שבה אני רואה את אותה סיטואציה שוב ושוב ושוב, כל פעם עם עיצוב אחר, אבל זה נורא חוזר על עצמו, וזה מאוד מתיש. והדברים שהרגשתי שהיית בהם איזשהו סוג של וירטואוזיות של קולנוע בסרט הראשון, הסרט השני היה חף מזה. זה פשוט כל מה שיש בסרט השני זה עוד והרבה מאותו דבר. אז אם אתם אוהבים את זה עם המון סוכר והרבה דם, אז זה הסרט בשבילכם. זה כמו באמת לראות בינג'. אולי זה היה הגיון מאחורי הסרט הזה שאמרו, מה פתאום, סרט של 3 שעות? אמרו, לא, כן, כמו שעושים בינג' בנטפליקס, רואים 3 פרקים ברצף, אז זה כמו 3 פרקים ברצף של סרט. אז אוקיי, זה מבחינת הסבלנות של האנשים. אני מאוד התרזבתי מהסרט הזה, הוא לא ממש הפחיד אותי, הוא יותר הגעיל, והגעיל בדברים לא טובים, לא הייתה בו איזושהי תובנה עמיקה על נפש אדם, מלבד הדבר הזה שהוא גם מאוד בנאלי, שהילדים כשהם גדלו ובגרו, נורא ממחזרים ומשחזרים את מערכות היחסים שבתוכם הם גדלו, או מערכות היחסים המשפחתיים, שהם ממחזרים את זה עם בני זוג, או עם מקומות העבודה, וכל אחד הבאג שהיה לו בילדותו, קצת חוזר לעצמו גם בבגרותו. אז מעין שידור חוזר, לא מתוחכם, לא משוכלל, לא וירטואוזי, שיעשה כסף, כי הסרט הראשון עשה כסף, וכבר 90 מיליון דולר בסוף השבוע הראשון בארצות הברית, אבל אני לא חושב שהוא יהיה, שסרט יצליח, או יהיה משמעותי, או יחרט לטובה, כמו שהיה הסרט הראשון. ואחד הדברים שבאמת ביאסו אותי זה שהפסקול, הסרט הראשון, בגלל שהוא מתרחש בשנות ה-80, 1987, אם אני זוכר נכון, אז כל המוזיקה הייתה מה-80s, וכל השפה הקולנועית הייתה מתוך הקולנוע של שנות ה-80, אז זה ממש היה מין עוגת שכבות שהייתה בנויה, גם כאילו דברים של נוסטלגיה שלנו כצופי קולנוע, וגם על זה סיפור חדש. אין את זה בסרט ההמשך, אז מתוך געגוע לסרט הראשון, אני אנגן את השיר שניגנתי אחרי שדיברתי על הסרט הראשון, מתוך הסרט הראשון, מתוך הפסקול של הסרט הראשון, מתוך Disintegration של הקיור, Fascination Speed. נורא מתאים לסרט המקורי, באמת הם קצת גרים במין סוג של Fascination Speed, אנשים שיש להם איזושהי פליאה, אבל גם אימה, וגם בידיון, וגם זיכרונות, כל הדברים האלה. הקיור, מתוך איט, החלק הראשון, אם אתם רוצים לראות את הסרט הזה שוב, אל תלכו לאיט 2, תלכו ותספו שוב באיט הראשון, הוא היה הרבה יותר טוב, ונקווה שאנדי מושטי אחרי זה יעשה סרטים יותר טובים. עד כאן בינתיים. ואחרי הקיור אני אתחזב בעוד סרט, אל תדאגו. עוד סרט שהתבאסתי מ... לא, בעצם יודעים מה? לא, לא התבאסתי. אני חוזר בי. אבל לא חשבתי שהוא גדול כמו שחשבתי שהוא יהיה, אבל הוא סרט מעניין. אני, את הסרט שהתבאסתי ממנו נתחיל למערכה הרביעית והאחרונה של, של התוכנית, יש למה לחכות. אז נדבר קודם על פנים רבות לאמת. שם, אני רוצה להיות ציני, אני לא אהיה ציני, שם לא טוב. לסרט שנקרא הרבה יותר קצר, לוס, זה השם שלו. לוס בספרדית זה אור. זה השם של הגיבור, קוראים לו לוס. נער הוא שמו לוס, היה אפילו יותר טוב. זאת אומרת, זה שם מסורבל, אבל זה היה לפחות נאמן למקור יותר. פנים רבות לאמת. קודם כל, זה פשוט לא נכון, פנים רבות. יש אמת נורא ספציפית בסרט, אבל שמשקרים לגבי... זה לא... עזבו. פנים רבות לאמת, סרט מפסטיבל סנדנס, הבמאי הוא ג'וליאס אונה, שביים בנטפליקס את הסרט הקודם במורשת קלוברפילד, קלוברפילד פרדוקס, והוא עשה פה דרמה קטנה, לא מאוד משוכללת מבחינה קולנועית, באמת קטנה, קצת סרט ישראלי בקנה המידה שלו, אין קולנוע מרהיב שם, אבל כן איזשהו טיפול מעניין בדרמה משפחתית. מבחינת תסריטאית, הסרט מעניין, כשאנחנו מגיעים לסופו, אני לא יכולתי שלא לתהות האם הוא סיפר את הסיפור באופן הכי טוב שהוא יכול לספר אותו, אבל אני מבין את הקומבינציה שהוא ניסה לעשות שם, אז אני אתאר אותו בקצרה, בלי לעשות ספוילרים, כי יש שם איזושהי, זה לא תעלומה, כמו שהסרט באמת משקר לנו, באופן שבו הוא מציג את הדברים. תכף, וזה גם הבאג שלנו, תכף אני אסביר. לוס הוא נער בתיכון בארצות הברית, בווירג'יניה. הוא גדל לשני הורים לבנים שאימצו אותו, נער מאריטריה, שאימצו אותו כשהיה בן 7, חילצו אותו מאזור מלחמה, ונתנו לו את החינוך הכי טוב, ששני לבנים עמידים, בורגנים, יכולים לתת לנער, ובאמת הוא יצא, באמת דוגמה לחינוך מושלם. והוא התלמיד המצטיין בבית הספר, הוא מצטיין גם בספורט, באתלטיקה, וגם בכל המקצועות העיוניים, ובעיקר הוא טוב בדיבייט, בוויכוחים, הוא טוב בפולמוס. ולוס, יש לו איזשהו עניין שבו הוא חושב שזה שהוא מצטיין, או הציפייה שהוא יצטיין, היא בעיניו עדות לגזענות לא פחות מזה שהציפייה של מישהו אחר שחור מהכיתה שלו, שהוא ייקשל ויזרק מבית הספר וידרדר לסמים, גם זאת ציפייה שיש בבית הספר, והוא רואה כשם שמצפים מהשחורים להיקשל ולהידרדר לסמים ולעוני, כך מצפים ממנו המכונך כל כך והמוצלח כל כך דווקא להצטיין, בעיניו זה שני צדדים של אותו מטבע של גזענות. והוא יוצא להוכיח לכל אנשים סביבו ולאמת אותם עם איזשהו סוג של אלמנטים, עם איזשהו סוג של גזענות אינהרנטית בתוכם. כלומר, הסרט האחרון שעשה כאלה תרגילים של לאמת דמויות עם גזענות פנימית, עם הגזענות המודבט בתוכם, למרות שהם הכי ליברליים שיש, אבל לאמת אותם עם זה שגם בתוך הליברליות הזאת מוטמעת גזענות בסיסית, הסרט האחרון שאני זוכר שעשה את זה היה קראש, התרסקות של פול הגיס. אז הוא קצת פורט על אותם מיתרים, רק שהפעם מי שעושה את זה הם יוצרים שחורים, במאי שחור, והשותפו לתסריט שכתב את מחזה, שעל פיו הסרט מבוסס, גם הוא במאי ממוצא אפריקאי-אמריקאי, אז הם מנגנים קצת על לא רגשות אשמה לבנים שלהם, אלא רגשות אשמה לבנים של לא יודע, של הדמויות שמולם, וגם גזענות פנים של הקהילה האפריקאית אמריקאית. אז הסרט הזה באמת איזשהו סוג של אימות עם כל הסטריאוטיפים, כל הדעות הקדומות, ובסופו של דבר הוא גם מאמת אותנו, צופים לא רק עם הדעות קדומות של הדמויות, אלא הדעות קדומות שלנו, ומה אנחנו מצפים, מה אנחנו חושבים שהולך להיות, ומי אנחנו חושבים שהם הטובים והרעים בסרט. הבעיה שלי עם הסרט היא קצת בעיה קטנונית, אבל בסרט כזה שנורא נסמך על כתיבה, אני חושב שזה בג, כי הסרט כל הזמן משקר לנו. זה דבר אחד שזה סרט שמציג מניפולציה, זה דבר אחר כשהסרט הוא לא חכם כמו מי שמבצע את המניפולציה בסרט. כי הסרט כל הזמן משנה את נקודת המבט שלו. אם הוא היה נאמן כל הזמן לנקודת מבט אחת, נצמד לנקודת מבט אחת, למשל של האמא, ורואה, מציג את כל הסרט נקודת המבט של האם, ולפיכך חושף בפנינו את העולם הזה שדווקא בתוך מישהי שרצתה להציל ילד ונתנה לו את הכל, ודווקא פנתה לאפריקה כדי להציל ילד משם, ועדיין בתוך העולם הזה יש לה את הפרג'דיסס שלה, את הדעות הקדומות שלה, שהיא לא יכולה להתגבר להם כי זאת החברה שבתוכה אנחנו חיים. אם הסרט היה נאמן לתוך נקודת מבט הזאת, הוא היה יוצא הרבה יותר משכולל. אבל ברגע שסרט כל הזמן עובר בין הדמויות ומציג כל הזמן דברים שדמות אחרת לא רואה, אז הסרט בעצם עושה את המניפולציה עלינו, על הצופים, ולא על הדמויות. וזה מחליש לנו, כי זה לא חוכמה להסתיר לנו, הצופים, דברים שהדמויות לא יודעות. זה יותר חוכמה להראות מה הדמויות רואות, ואיך הדמויות לא יודעות את מה שקורה, ואנחנו נגלה בסוף את התמונה המלאה שהוסתרה מעיני הדמויות, ולא רק הוסתרה מעינינו, אלא מסתיים הדמויות. לכן יש פה איזשהו סוג של משחק בנקודות מבט, שאני חושב שהסרט נכשל בו, ואני חושב שזה מקטין את הסרט, כי הוא הופך את הסרט לקצת דידקטי. כי ברגע שהסרט משקר לנו, אז הוא מיישר קו עם דמות אחת ספציפית, ועושה את המניפולציה אלינו, ואז הוא משקר לנו, ואז באמת הוא רק רוצה להמחיש את הנקודה שלו, זה יוצר באיזשהו סוג של מסר דידקטי בעיניי, או דמגוגי כמעט, שיש בו משהו טיפונת קטנוני, אני חייב להגיד. אני מבין את העניין הזה של באמת, של דעות קדומות, אני רואה את זה שוב ושוב מולי, אם אני כן או כן, אני לא יכול להתכחש לרגעים שבהם אני נחשף לזה בעצמי, זה מרתיע אותי, אבל יש את הרגעים האלה. אז דווקא סרט כזה שלוחץ על הכפתורים, שדווקא אתם הליברלים גזענים, ולא הרדנקס בדרום ארצות הברית, אז זה דווקא סרט, משהו שמעניין אותי לראות, ואני לא חושב שלוס היה מספיק מתוחכם בשביל ללכת לכיוון הזה. אבל עדיין, פנים רבות לאמת, סרט דרמה. דרמה לא רע, ולא מספיק טובה. איכשהו הדרדרתי לשנות ה-80, אז אני ממשיך. At the camera. All I need is everything. שלא נכון דרך אגב, אבל ככה. מתוך נייף, האלבום השני שלהם, 1980 וטיפה קצת. At the camera. I was הפכנו למהדורת ספונטנית של Electric Dreams, אני ממשיך עוד קצת ותכף נדבר על עוד סרט. עכשיו זה Heaven 17.
Once there was a day, we were together all the way, an endless path unbroken. But now there is a time, a tortureless sublime. Our souls are locked and frozen. Once we were years ahead, but now those stars are dead. Let me go. All hopeless fantasies are making fools of me.
I'll turn the last card down.
אנחנו נמצאים בעיצומו של גל, מה זה בעיצומו? בתחילתו של גל של סדרות טלוויזיה שהולכות להוציא את הפרק האחרון, או פרק מסיים, או פרק קאמבק, אל הקולנוע, לא ריבוט, כמו שאנחנו מכירים, לא ג'אמפ סטריט שעושים לו 20 שנה אחר כך סרט שמבוסס על פי, אלא ממש סדרות הטלוויזיה עוברות אל הקולנוע. אז לפני כך וכך שנים, לפני 10 שנים יותר, היו לנו את האקס-פיילס שעשו פרק לקולנוע, והיינו את סקס פייר גדולה שעשו פרק לקולנוע, ואת אנטוראז' שעשו פרק לקולנוע, למיטב זיכרוני כולם היו רעים, ועכשיו עומד לצאת פרק מסכם לברייקינג בד, לשובר שורות. זה יצא בנטפליקס, לדעתי בחודש הבא, אל קמינו קוראים לסרט. והנה בסוף השבוע הקרוב יוצא סרט של דאונטון אבי, אחוזת דאונטון. אותם דמויות, אותם שחקנים, אותם יוצרים, אותם אנשים, רק במקום לעשות פרק ייחוד לטלוויזיה, פרק ייחוד לקולנוע. ופה אני מתחיל עם שאלה, כי אני אף פעם לא הייתי מעריץ גדול של אחוזת דאונטון בקולנוע, או של שובר שורות, אני מודה, מעבר לעונה הראשונה, גם ראיתי קצת מהעונה הראשונה של אחוזת דאונטון, וראיתי את רוב העונה הראשונה של שובר שורות, לא היה לי סבלנות להמשיך עם זה. אבל יש בקרוב או בעתיד גם הפריקוול לסופרנוס. והסופרנוס סדרה שאני מעריץ. ואני חושב אולי באמת אחת הסדרות האחרונות או הבודדות, שאני באמת באמת אהבתי וראיתי כל פרק, וכל פעם שאני נתקל בפרק אני רואה אותו שוב, היא באמת מופלאה ונהדרת, והבסיס לכל מה שקורה בטלוויזיה מאז. עכשיו, ואני ממעריצי הסופרנוס, כלומר, אני חושב שהם מדברים עליי, אני רוצה לשאול אתכם, האם אתם בתור מעריצי הסדרות האלה, האם אתם מחכים וסקרנים לראות את הפרקים המיוחדים האלה בקולנוע? אני מעיד שבתור מי שמעריץ את הסופרנוס, אין לי שום עניין בזה. אין לי שום חשק, שום סקרנות, שום רצון לראות פרק מיוחד, פריקוול של הסופרנוס בקולנוע. אם זה סרט גנגסטרים נהדר, אז נהדר, אבל תחת המיתוג הסופרנוס, להחזיר לי את זה, אין לי עניין בזה. אז אני חושב שיש פה איזשהו סוג של רעיון הפקתי, שאני מבין את המפיקים שאומרים, וואו, בואו נעשה איחוד של אחוזת דאונטון 5 שנים אחרי שהם ירדו מהאוויר, ונעשה מזה סרט. יש בזה היגיון מסוים, אני מבין את זה, אני מבין איך מישהו שירצה לעשות בישראל, סברים הרנן הסרט, או רמזור הסרט, הגיוני, בעיניי מבחינה הפקתית, אני לא רואה את עצמי כקהל, ואני שואל ותוהה, האם יש קהל שכן רוצה את הדבר הזה, לצאת אל הקולנוע בשביל לחוות משהו שתמיד היה מחובר עם הטלוויזיה. ראיתי את אחוזת דאונטון את הסרט, ואכזבה גדולה, שוב, בלי ציפיות, אני חשבתי שזה רעיון לא טוב, ובאמת זה באמת היה רעיון לא טוב. אם זה היה ספשייל בטלוויזיה, אז היה בזה איזשהו חן מסוים של קאמבק, של פגישת מחזור, של משהו כזה שקורה בסרט, מה שאני זוכר שדיברו על זה כמין משהו כזה. אם גדלתם בבתים, אני מכיר את זה מבתים אשכנזיים, לא יודע אם יש את זה גם בבתים לא אשכנזיים, של כאילו, ומה אם תבוא מלכת אנגליה? כלומר, איך אתה אוכל? איך אתה מתנהג ליד השולחן? כן, שם מרפקים על השולחן, שם רגליים על הכיסא, אוכל בפה פתוח, עושה רעש כשאתה לועס, ואם תבוא מלכת אנגליה, איך תתנהג? זה איזשהו סוג של אתוס כזה בחינוך של ישראל, של אנשים שעוד גדלו בתוך המנדט הבריטי, אני חושב, והורישו לילדים שלהם את העניין הזה של המלכת האנגליה יכולה לבוא, כי היא הגיעה, היה פעם אחת, כן? המלכה אליזבת הגיעה לארץ הקודש, אז מה אם היא תבוא שוב ותראה אותך, איך אתה לבוש ואיך אתה מסורק ואיך אתה מתנהג. אז הרעיון הזה של המלכה יכולה לבוא, ליווה גם את הדמויות באחוזת דאונטון, והנה המלכה מגיעה, במקרה ספציפי זה המלך, ולצידו המלכה, המלך ג'ורג' החמישי, ולצידו המלכה מרי. זה מאוד יפה, ראיתי את הסרט בקולנוע לב, ויצאתי אל רחוב מלך ג'ורג' החמישי, אז זה נחמד התחושה המדטורית הזאת. אני אגיד לכם מה, מהמעט שראיתי באחוזת דאונטון לסדרה, מה חיבבתי בה, כי בסופו של דבר זה אופרה צבון, בואו לא נתכחש לזה, ג'וליאן פלוז כתב את זה, אמנם הוא זכה באוסקר על גוספורד פארק, שבמידה מסוימת הוא קצת איזה מין פיילוט לאחוזת דאונטון, אבל בסופו של דבר, כשסדרה נמשכת שש עונות, זה אופרה צבון, זו השאלה, מי יהיה עם מי, מי יתחתן עם מי, מי יבגוד במי, מי ילשין על מי ומי ימות. אבל יש שם איזשהו רעיון בסיסי בסדרה שכן מצא חן בעיניי, והאמת שגם פקח את עיניי מבחינה היסטורית, כי יש משהו בתולדות אנגליה שלא ידעתי. למשל, מתי הפסיקו ללכת עם מגבעות, ומתי נשים הפסיקו ללכת עם שמלות ועברו למכנסיים. והסדרה מתרחשת בדיוק ברגע הזה, בתחילת המאה ה-20, שבו החברה הבריטית מאוד משתנה, בייחוד החברה האריסטוקרטית, וזה מאוד קשור במלחמת העולם הראשונה, וזה ממש פקח את עיניי מבחינה היסטורית, איך מלחמת העולם הראשונה גרמה לכל מיני שינויים שאנחנו מכירים אותם בתור השינויים של המודרנה, של השינויים של המודרניזציה בעולם, זכויות נשים, פערים חברתיים שהולכים ומצטמצמים, אריסטוקרטיה קצת יורדת מנכסיה, הפועלים, העובדים השחורים, המשרתים, מגלים שיש דבר כזה שקרה זכויות עובדים, יש את המהפכה הרוסית שקורית במקביל. אז כל הדברים האלה, איך הם מטפטפים פנימה לתוך המציאות ולתוך הבית הזה, זה דווקא היה מעניין בעיניי לראות, ואני חושב שבאמת זה פקח את עיניי וגרם לי להבין איזשהו סוג של קונטקסט של איך דברים משתנים, ואיך דברים השתנו גם מבחינת מלבושים, ואיך זה השתנה מבחינת זה שפתאום הפסיקו לרכוב על סוסים והתחילו לנהוג במכוניות, והפסיקו להעיר את הבית בששיות והתחילו להעיר אותו בחשמל. אז נקודת הזמן שבה הסדרה מתרחשת הייתה נהדרת בעיניי, אז היו רגעים שבהם חשבתי שאלה בחירות מעניינות, היא מתחילה, אני מזכיר לכם, מתחילה עם זה שהטיטניק טובעת, זה המאורע המחולל של הסיפור, ואז העונה השנייה היא כבר מתעסקת במלחמת העולם הראשונה. אז כלומר שהסדרה בתוך העולם הזה של אדונים ומשרתים, ובריטים ואמריקאים, שגם זה נמצא שם, היה בה איזשהו סוג של מבט, לא אקרא לזה חתרני, אבל מבט שמודע לתפקיד ההיסטורי של זה שהמצב הזה לא ישמר לנצח. כלומר, עשה את זה מישהו שמרן, אבל לאו דווקא מישהו שנורא נאמן לעמדות אריסטוקרטיות. אז זה הרעיון בסדרה. כשהסרט מתרחש ב-1927, כשמגיע לבקר המלך ג'ורג' החמישי והמלכה מרי, מרי, אני מרגיש שהסדרה קצת בוגדת, הסרט בוגד ברעיונות של הסדרה, כי ההיקסמות מהמלוכנות ומהמלך וכל מה שקורה מיד מחזיר את כולם למקומות, לפוזיציות המקומיות שלהם, המקוריות שלהם. המשרתים פתאום נורא מתרעמים על זה שלמלך יש משרתים משלו, ושמישהו אחר יגיש למלך את האוכל שלו ולא הם, ורוצים לפצוח במרד לא להטבת הזכויות שלהם, אלא מי יגיש את הצלי למלך ולמלכה. ופתאום בעלי הבית מרגישים רגשי נחיתות, כי הבית שלהם אולי לא עומד בסטנדרטים של פאר והדר שמתאימים למלוכה. פתאום הכל נהיה נורא קטן, ובמקום שזה יהיה איזשהו סוג של משהו סטירי סביב הביקור של המלך, זה נהיה מאוד מאוד קטוני, ובאמת קומדיה של גינונים מאוד מיושנת, בלי קולנוע. כלומר, שאתם לוקחים סדרת טלוויזיה ומעברים אותה לקולנוע, לא משנה אתם מצלמים את זה במסך הרחב, זה טלוויזיה, זה הכל ממורכז באמצע, הדמויות שאתם חיים איתם בנחת בטלוויזיה, לא עושות כלום בקולנוע, אין להם את הקריזמה שמתאים לקולנוע, חוץ ממגי סמית, שתמיד הייתה הדבר הכי טוב בסדרה. אז באמת, כמעט בכל דבר שאני יכול לשים את האצבע, אני מוצא את סרט הקולנוע של אחוזת דאונטון לא טוב, ולא טוב גם ביחס לסדרה, שאף פעם לא הייתי ממעריציה ולא עקבתי אחריה בצורה אדוקה מדי. אז עוד אכזבה. אני יודע שהרבה מחכים לזה, אבל לא סדרה, לא סרט טוב. טוב, אנחנו מסיימים עם שיר חדש. שבוע שעבר השמעתי שיר חדש של פולס, יש להם אלבום חדש שיוצא באוקטובר, אז שבוע שעבר היה שיר חדש, והשבוע יוצא עוד שיר, שיר שנקרא The Runner, ועם זה אנחנו מסיימים סימסקו ברדיו קוצה, תוכנית מספר 234, תודה כאמור למחסני חשמל שנותנים חסות, לתוכנית ולרדיו הקצה. שבוע בבחירות, אז קודם כל לכו תבחרו, לכו להצביע, ותצביעו בין השאר אתם רוצים שתהיה תוכנית בשבוע הבא, או שנצא לשבתון, אני מתלבט על זה בעצמי, אבל תצביעו, פליז. Through the atmosphere, through the road.
סינמסקופ,
סינמסקופ.
Yeah. עם יאיר רווה.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.